נאמר בפסוק בברכת יצחק, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. רש"י מביא בשם המדרש, ויתן לך, ייתן ויחזור ויתן. לכאורה הכוונה של המדרש, עבד מיותרת, ייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. מדוע כתוב ויתן? את עשיו, כשהוא מברך את עשיו, הוא אומר משמני הארץ יהיה מושביך. כאן כתוב ויתן לך. מה הכוונה בבב החיבור? אז אומר המדרש, ייתן ויחזור ויתן. אבל יש מקום לשאול, מה העניין לתת ולחזור ולתת? זה עצמו צריך הסבר. מה זה ייתן ויחזור ויתן? אז נציע כמה פירושים בדברי המדרש. יש מדרש נוסף. בסוף ספר בראשית, במדרש רבה, כתוב כך. לישנה אחרינה על הפסוק, וזאת אשר דיבר להם אביהם, וזאת אשר דיבר להם אביהם. אומר המדרש, וזאת אשר דיבר להם אביהם. יעקב אין כתיב כאן, אלא אביהם. עתיד אדם אחד כיוצא בי לברך אתכם, וממקום שפסקתי הוא מתחיל. עתיד אדם אחד כיוצא בי לברך אתכם. אני ברכתי אתכם, יעקב, אחרי הברכות שהוא ברך את בניו. אז הוא אומר, עתיד אדם אחד כיוצא בי לברך אתכם, וממקום שפסקתי הוא מתחיל, שנאמר, וזאת אשר דיבר. וזאת אשר דיבר. כיוון שעמד משה, פתח בזאת, שנאמר, וזאת הברכה. במילה שיעקב מסיים, באותה מילה משה רבינו פותח את הברכות שלו לישראל. וזאת הברכה אשר ברך משה. אמר להם, ממשיך המדרש, במה שסיים להם יעקב אביהם, פתח להם משה. אמר משה, מסכימים את בונן. מדוע משה פותח באותה מילה שיעקב מסיים? מסכימים את בונן. יצחק, שברך את יעקב, אמר לו, ואל שדי, במה חתם? ויקרא יצחק את יעקב. ואף יעקב, במה שפסק אביו, משם התחיל, שנאמר, ויקרא יעקב אל בניו. המילה יעקב מסיימת כביכול את ברכות יצחק ליעקב. יעקב מתחיל באותה מילה, ויקרא יעקב אל בניו. וחתם כשברכן בזאת, וזאת אשר דיבר. ממקום אשר פסק, משם התחיל משה, וזאת הברכה, כמו שראינו. ובמה חתם משה? אשריך ישראל מי כמוך. הפסוק האחרון שמשה מברך את ישראל, אשריך ישראל מי כמוך. ואף דוד, כשבא לומר תהילה, ממקום שפסק משה, משם התחיל. אשרי האיש אשר לא הלך. במילה שמשה מסיים, דוד מתחיל. הווי, אומר המדרש, מסכנים את בונן. מה המדרש הזה רוצה לומר? יעקב מתחיל מהמקום שבו סיים יצחק. משה מתחיל מהמקום שבו סיים יעקב. דוד מתחיל מהמקום שבו סיים משה. מה כתוב כאן? אז באופן פשוט כתוב כאן שכל אחד מוסיף, הוא לא חוזר על מה שאמר זה שקדם אותו. הוא מוסיף על מה שקדם. הברכה של יעקב היא תוספת על הברכות של יצחק. והברכה של משה היא תוספת על מה שברך יעקב. וכן הלאה. הברכה של דוד היא תוספת מהמקום שבו פסק, משם הוא מתחיל. אבל אבל מדוע באמת זה כך בארבעת אלה? התשובה לכאורה, ניתן לומר, משום שבאמת יש פה שלבים בהשתכללות של כלל ישראל. יצחק מברך את יעקב משום שיעקב מעמיד משפחה. המשפחה של יעקב. משפחה שלמה שכולה קודש. יעקב מברך את בניו כשהם הופכים להיות שבטים. משה רבינו מברך את ישראל כשהשבטים הופכים להיות עם. ודוד המלך מברך כשהעם הזה הופך להיות ממלכה. דוד זה מלכות. כשהעם הזה הופך להיות ממלכה. אז יש פה שלבים שונים, והשלבים השונים האלה, כמו שראינו, הם באים לידי ביטוי בברכות, בכל שלב ושלב, כשכל אחד מברך את הברכה המיוחדת לשלב שבו הוא עומד, או לשלב שהוא צריך עכשיו להתחיל, השלב שמתחיל. מדוע זה כך? מדוע באמת אין ברכה אחת שהיא מתייחסת לכל? זה מה שכתוב. ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. ויתן ויחזור ויתן. צריך ברכה על כל שלב. צריך ברכה על כל שלב. מדוע? מדוע יש צורך בברכה על כל שלב? משום שיש יסוד שמובא בשם, שמביא אותו רב צדוק, בצדקת הצדיק. אומר שם רב צדוק כך: כשאדם מבקש על מעלה, הדרכה, כשאדם מבקש על מעלה, יש לו לבקש שלא יהיה יותר מגבולו. כשאדם מבקש על מעלה, אדם מתפלל לזכות במעלה, לזכות במדרגה. יש לו לבקש שלא יהיה יותר מגבולו. וכמו שכתוב, שב ודבר כזב הרחק ממני. שב ודבר כזב הרחק ממני. פירוש, הוא מסביר. מה זה שב? דמיונות של תורה. ודבר, היינו דברי תורה. היינו דברי תורה. שב ודבר כזב הרחק ממני. אומר רב צדוק, מה זה ודבר? ודבר זה דברי תורה. מה, דברי תורה להרחיק ממני? אומר רב צדוק, כן. ואפילו דבר תורה. גם מתאדם צריך לדעת מהי יכולת הקיבול שלו. אם הוא לא מסוגל לקבל, אז שב ודבר כזב הרחק ממני. צריך להיזהר, לא לבקש על יותר, על יותר ממה שאני יכול לקבל. ריש ועושר אל תיתן לי. ממשיך הפסוק, פן אסבע וכיחשתי, ופן יברש וגונבתי. שכשיעלה במדרגות שאינם לפי ערך קיבולו, חס ושלום יבוא לגאות ושקר. ועל זה, אומר צדוק, על זה ביקש יעבט. אם ברך תברכני, והרבית הגבולי. מה הכוונה? אם ברך תברכני, והרבית הגבולי. הגבול שלי נשמור. זאת אומרת, אני מבקש ברכה. אבל גם כשאני מבקש ברכה, שהברכה תהיה בתוך הגבול, בתוך יכולת הגיבול שלי. אחרת מה זה שווה? כי כל אחד בא על גבול. רק שבאותו גבול תיתן ברכה וריבוי. כי ודאי ביד השם יתברך להגדיל הגבול והכלי גיבול של האדם. כמו יעבץ מבקש, חזל דורשים, והרבית הגבולי בתלמידים. כמו שהגמרא אומרת, מתלמידה יותר מכולם. שכל זמן שהתינוק ממשמש, מוצא. אבל כשנגמל, גם החלב נעתק. על ידי התינוק מתרבה החלב בהם. ורבותינו ז"ל המשילו את זה ללימוד התלמידים. כמו שהגמרא אומרת, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אבל על ידי התלמידים מתרבה החלב. מתרבה היכולת. על כל פנים, היסוד שהוא מלמד אותנו, צריך לדעת, צריך להתאים את הברכה ליכולת הקיבול. היסוד הזה בא לידי ביטוי בויתן לך אלוקים, ויתן ויחזור ויתן. אני מברך. אבל גם כשאני מברך, יצחק מברך את יעקב. אבל יצחק מברך את יעקב בשלב הזה. בשלב הזה הברכה צריכה להיות מותאמת לשלב הזה. יעקב מברך כשעוברים לשלב יותר גבוה. אז ישנה ברכת יעקב מתחיל במקום שיצחק סיים. כי זה מתאים עכשיו לשלב שמתחילים. וכן הלאה. היסוד הוא ייתן ויחזור וייתן. זוהי דרך אחת לפרש את הדרשה הזאת של חז"ל שרש"י מביא. יש דרך נוספת. כתוב במדרש על הפסוק וייתן לך אלוקים מיטל השמיים ומשמני הארץ. אומר המדרש, מיטל השמיים זה מקרא, ומשמני הארץ זו משנה, ורוב דגן זה תלמוד, ותירוש אילו האגדות. כוונה סתרי תורה. זה מדרש. ויש מדרש נוסף, שוב בפרשת השבוע. כתוב במדרש, כתוב כך, אני אגיד אותו בעל פה, אני לא מוצא את המדרש עכשיו, אני אגיד אותו בעל פה. הנה. כתוב במדרש כך. יצחק אומר לעשו, ואתה סנח אליך תלייך וקשתך וצוד הליציד. בצע השדה וצוד הליציד. אומר המדרש, דבר אחר, סנח אליך זובבל. תלייך זו מדי. את המדרש מוכיח כל חלק וחלק מהדרשה. מביא פסוקים להוכיח. אז עוד פעם, סנח אליך זו בבל. ותלייך זו מדי. קשתך זו יוון. וצע השדה זו אדום. במילים אחרות, מה כתוב כאן במדרש? הבקשה של יצחק כביכול מעשיו, כדי לקבל את הברכות, הוא רומז לו צריך את ארבעת המלכויות. כך כתוב. סנחי לך זו עבד. בבל, מדי, יוון ואדום, אילו ארבעת המלכויות. מה זה ארבעת המלכויות? ארבע גלויות גלו ישראל, אחרי גלות מצרים. כשכל גלות יש בה את הבחינה המיוחדת לה. גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון וגלות אדום, הגלות הרביעית, הקשה ביותר. אבל כתוב כאן במדרש שיש יחס בין הברכות שהוא עומד לברך אותו לבין ארבעת הגלויות. ארבעת הגלויות, מה היחס? מה היחס? מה הקשר בין הרי זה הוא מבקש ממנו, ואתה שר החילך, הוא מזכיר לו את ארבע, את כל מה ש... הרי איסב יוצא להכין לאביו אוכל, בעבור תברכה נפשך, תברכה נפשי, בעבור תברכה נפשי. אז ישחק באותו הקשר מזכיר לו את ארבעת המלכויות. מה הקשר? התשובה, שוב, רב צדוק, בהרבה מקומות. רב צדוק חוזר על היסוד הזה בהרבה מקומות. הגמרא אומרת, יש אחד הדברים שתלויים באיסורים, נקנים באיסורים, זו תורה. תורה נקנית באיסורים. אומר רב צדוק, צריך לדעת שההתפתחות של התורה, ההתגדלות של התורה, היא תוצאה מההתגברות או מהאיסורים שעברנו במשך כל גלות וגלות. יש יחס ישיר בין הצמיחה של התורה לבין האיסורים שעם ישראל עובר בכל גלות וגלות. ממילא מובן עכשיו הקשר בין מה ש... בין מה שיצחק מברך למה ש... למה... למה שהוא מבקש מעשיו. הוא מבקש מעשיו, כמו שראינו במדרש, ואתה שנה חיליך, תלייך וקשתך וצוד... וצא השדה. כשכל פרט ופרט שמוזכר כאן בפסוק רומז לאחת הגלויות. כשהוא מברך ונדמה לו שהוא מברך את עשיו, ויתן לך האלוקים מטל השמיים, זו תלמוד, זה מקרא. מטל השמיים זה מקרא, משמני הארץ זו משנה, ורוב דגן זה תלמוד, ותירוש אילו הם האגדות, הכוונה סתרי תורה. אז מה המשמעות של הדברים? רמוז פה העניין הזה שעומד עליו רב צדוק. היחס הישיר, כמו שאמרנו, בין הגילוי של כל חלק וחלק בתורה לגלויות שעם ישראל עובר במהלך הדורות. זה מה שכתוב כאן. בסופו של דבר, את הברכות קיבל יעקב, אבל יצחק באמת התכוון לברך את עשיו. זה לא מוסכם על כל הפרשנים, אבל ודאי שהרמב"ן, הרמב"ן למד כך את הפרשה. הרמב"ן אומר על הפסוק בעבור תברכך נפשי, כתוב ברמב"ן, אומר הרמב"ן כך, בעבור תברכך נפשי היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם. היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ ולהיות הוא בעל הברית לאלוהים, כי הוא הבכור. יצחק היה בדעתו לברך את עשיו שיזכה, כמו שהרמב"ן אומר, יהיה הוא בעל הברית לאלוקים. בסופו של דבר סובב מה שסובב, כמו שאנחנו רואים בפרשה, אבל במחשבה שלו, אומר הגר"א, מובא בשם הגר"א, בפירוש שלו על הגדה של פסח, אומר הגר"א, כלל גדול בידינו, שכל מה שיש בידינו, כל הברכות שיש בידינו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הכוונה היא גם בגשמיות וגם ברוחניות. מניין הם? מהירושה שירשנו מהברכות האלה שבירך יצחק את יעקב. שאילולי כן, היה הכל הולך לעשיו. כך אומר הגר"א. אז כמו שאומר צדוק, היחס הישיר שקיים בין הגילוי של התורה במהלך הדורות בשלבים של התפתחות התורה בישראל, כולם תלויים בארבעת המלכויות. ממילא זה מה שכתוב, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. יש לנו ביאור בפסוק, ויתן ויחזור ויתן. המדובר פה על נתינה רוחנית, על גילויים רוחניים, על מקרא, משנה, תלמוד, אבל הכל תלוי בסנח חיליך, תליך וקשתך. בחישול שעם ישראל מתחשל בכל גלות וגלות, מהאיסורים שעם ישראל עובר בכל גלות וגלות, מהם צומחת התורה. מהם צומחת התורה. זה מה שכתוב, ויתן לך אלוהים מטל השמיים, ויתן ויחזור ויתן. דרך נוספת שאפשר לבאר בפסוק הזה, הגמרא אומרת בראש השנה, הזכרנו את הגמרא הזאת כבר כמה פעמים, אנחנו נזכיר אותה עוד פעם. כתוב בקר, אחרי שהגמרא אומרת שאדם נידון בראש השנה, ראש השנה נקרא יום הדין, אומרת הגמרא, רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום. אדם נידון בכל יום. שנאמר, ותפקדנו לבקרים. רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה. שנאמר, לרגעים תבחנן. המשך הפסוק. שואל כאן השפת אמת. אז מה? לפי רבי יוסי, שאדם נידון בכל יום, ולפי רבי נתן, שבכל שעה אדם נידון, אין משמעות לראש השנה. מה המשמעות שראש השנה הוא יום הדין? הרי הם אומרים שכל יום אדם נידון. רבי נתן מרחיק לכת, כל שעה אדם נידון. אז מה עניינו של ראש השנה? אז ראש השנה באמת הוא לא יום הדין? התשובה היא, זה תלוי במי מדובר. תלוי במי מדובר. יש אנשים כאלה שהם בעלי מדרגה שעליהם באמת אני אומר אדם נידון בכל יום. בעלי מדרגה יותר גבוהה שנידונים בכל שעה. נידונים בכל שעה. נו, אז הגמרא אומר, עוד גמרא. שוב, הגמרא אומרת ביומא, אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? למה צריך להוריד להם מן בכל יום? מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? אמר להם, ממשול לכם משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה. בא הבן אל אביו, מקבל את הסכום השנתי שהוא צריך לכל השנה. ולא היה מקבל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק מזונותיו בכל יום. ואז היה מקבל פני אביו כל יום. זאת אומרת, מה המשמעות של נתינת המן כל יום? משל לאותו מלך. כשאנחנו צריכים לקבל את האוכל כל יום, אז כל יום אנחנו צריכים לבקש. כל יום צריך לבקש. כשאתה מקבל פעם אחת בשנה, באותו יום תבקש. וקיבלת את כל, קיבלת את הסכום של כל השנה. אבל המלך כביכול רוצה שבנו יקבל את פניו כל יום. החידוש הזה, החידוש הזה של רבי יוסי, שאדם נידון בכל יום, רבי נתן מקצין כל שעה, הפירוש הוא יש בעלי דרגה כאלה שבאמת אדם רוצה, זה מעיד על האדם. כשאדם נידון בכל יום, פירושו של דבר שהוא בעל מדרגה כל כך גבוהה. הוא כביכול צריך להתחנן לפני המלך כל יום. זו זכות לבקר את המלך. או כל שעה. כתוב על הנחש, הגמרא ביומא, באותה סוגיה, אומרת הגמרא, בואו ראה, אמר רבי יוסי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מקנית את חברו, יורד עמו לחייו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, קילל את הנחש, עולה לגג, מזונותיו עמו, יורד למטה, ואפר תאכל כל ימי חייך. עולה לגג, מזונותיו עמו. יורד מן הגג, יורד למטה, מזונותיו עמו. נו, זה כללה? בכל מקום שהוא הולך, יש לו את האוכל. זה כללה? אנחנו היינו אומרים זה ברכה. לא, זה כללה. כשאדם לא, אין לאדם את, אין ליצור את היכולת או את הזכות לבקש מריבונו של עולם. לבקש מריבונו של עולם. זה כללה. כשיש לאדם את הזכות לבקש מריבונו של עולם כל יום, איזה ברכה יש בזה? שיא של ברכה. אני נפגש עם ריבונו, הבן מקבל את המלך כל יום, כל שעה, עוד יותר. הנחש מקולל, ואפר תאכל כל ימי חייך, עולה לגג מזונותיו עמו, יורד מן הגג מזונותיו עמו, לא, אין לו מגע, אין לו יחס, הוא מרוחק מריבונו של עולם. וזה מה שמתפלל שלמה המלך. ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם אלוהינו, לעשות משפט וצדקה דבר יום ביומו. שלמה המלך מבקש דבר יום ביומו לעשות משפט, שנשפט כל יום. משום שכשאתה נשפט כל יום, אתה נמצא בקשר, אתה מחובר לריבונו של עולם בכל עת. הברכה. אומר יצחק ליעקב, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים. אומר רשי, ייתן ויחזור וייתן. ייתן ויחזור וייתן. מה הכוונה? על כל מדינה תצטרך להתפלל. אבל זה ברכה. ייתן ויחזור וייתן. כך לכאורה אפשר היה לפרש. דרך נוספת שלמעשה היא כבר נאמרה, אבל נדגיש אותה יותר. יצחק אומר ליעקב, ויתן לך אלוקים. ייתן ויחזור וייתן. מדוע ייתן ויחזור וייתן? צריך להבין. נפתח במשל. ילד שלומד קרוא וכתוב כדי שיוכל ללמוד תורה. הוא מברך, אתה מחנך אותו לברך ברכת התורה. הוא לומד קרוא וכתוב. למד קרוא וכתוב, הוא כבר יכול להתפלל מתוך סידור. כשאתה יודע לקרוא, זאת אומרת, הברכה בשלב הראשון לכאורה הייתה על 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 לימוד האותיות, על לימוד הקריאה. אבל כשלמדתי לקרוא, אני מברך עכשיו לא על על אני כבר יודע לקרוא. על מה אני מברך? על מה ש על מה שאני אקרא. אני עכשיו כבר קורא בסידור. למדתי להתפלל, אני כבר לומד חומש, אני מברך על 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 לימוד התורה. ממש אתה לומד חומש. מה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים היא שככל שאתה לומד יותר, אתה מגדיל את כוח, את יכולת הקיבול, אתה מגדיל את הכלים שבאמצעותם תוכל ללמוד עוד. כל מה שאתה מוסיף בלימוד, אתה מגדיל את יכולת הקיבול שלך. אתה לומד יותר, הפכת את מה שלמדת לכלי כדי לקבל עוד. זה מה שאומר יצחק ליעקב, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, ויתן ויחזור ויתן, משום שכל מתנה מגדילה את הכלי. הכלי גדל, אז ממילא גם המתנה יכולה לגדול בהתאם. כמו שאמרתי, זה רמוז בדברים האלה שהבאנו מקודם בשם רב צדוק. מובא בגמרא בפסחים, גם כן גמרא ידועה, הגמרא אומרת כך: כתוב בפסוק, ואמר רבי אלעזר, מהי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. מהו זה שכתוב, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב? שואלת הגמרא, אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק, לכאורה. זאת אומרת, הגמרא מבינה שהשימוש הזה במילים אלוקי יעקב בא כביכול להפוקה, לא אלוהי אברהם ויצחק. מדוע? שואלת הגמרא, מדוע? אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כאן כתוב אלוקי יעקב, מדוע? אומרת הגמרא, לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. לא כאברהם שנאמר בו הר, שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. עד כאן הגמרא. זאת אומרת, הגמרא מביאה לידי ביטוי הבחנה בין שלושת האבות, והגמרא קובעת את מה, איך צריך להעריך. אומרת הגמרא, לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה. במילים אחרות, כתוב כאן הדרך הזאת של אברהם, היא איננה הדרך, והדרך הזאת של לכאורה, והדרך הזאת של יצחק היא איננה הדרך. דווקא יעקב שקראו בית, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. בית. לכאורה היה מקום לומר, אז מה זה בית? זאת אומרת, כשאנחנו מנסים לעמוד על הדברים, הר גבוה, על הר גבוה עלי לך במסרת ציון. הר זה מקום שאתה מכריז עליו, על הר גבוה עלי לך במסרת ציון. אז לא כאברהם שקראו הר. אברהם אבינו מכריז בכל העולם, השם הוא האלוקים. אומרת הגמרא, לא כאברהם שקראו אב, גם לא כיצחק שקראו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק כבר לא על הר, אבל הוא במקום פתוח, שדה. אז לא כי יצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית. בית אלוקי יעקב, בית זה לא הר ולא שדה, בית הוא סגור, בית הוא סגור. אז לכאורה יש פה הצבעה על דרך, סגור, לא פתוח, לא על הר, לא בשדה. צריך להיות בתוך בית. יעקב יש לו בית. אולי רמוז כאן כביכול, או רמוז כאן העניין, ההבחנה היסודית, שאצל אברהם יש הר, אבל יש גם ישמעאל. אצל יצחק יש שדה, אבל יש גם עשיו. אצל יעקב זרע ברך השם, כולו קודש. אבל למה? אומרת הגמרא, כי זה בית. נו, אבל שואלים המפרשים, הגמרא אומרת בשבת, מסכת שבת, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר ואכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי השם דיבר. יעקב נאמר עליו ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. איך זה מסתדר? כתוב בחזקוני וברשב"א בפרשת ויצא. אומר שם הרשב"א, אומר הפסוק שם, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. אומר הרשב"א, הארץ, תשמע מה שכתוב כאן. מה כתוב בפסוק? מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו? הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. הארץ אשר אתה שוכב עליה, כמה היא? אומר הרשב"א, ואם תאמר דבר מועט הוא, זה דבר מועט. מה הוא אומר? איזה הבטחה יש פה? הארץ אשר אתה שוכב עליה, תשמע מה שאנחנו קוראים, הארץ אשר אתה שוכב עליה, נו, זוהי הבטחה לך אתננה. אותו מקום, אותם ארבע עמות שאתה שוכב עליהם, אותם אני אתן, זה יהיה שלך, זה יהיה של זרעך. דבר מועט הוא, זה ברכה, זה הבטחה, דבר מועט הוא. אומר הרשב"ם, אבל כתוב אחר כך, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגמה. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? אז אמרנו, לא כאברהם שקראו הר. כמו שאמרנו, אברהם עולה על הר גבוה. הפסוק אומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים, ושרי מגיירת את הנשים. איפה כל האנשים והנשים האלה בסופו של דבר? איפה הם? הוא גייר אנשים והיא גיירה אנשים, אבל מה נשאר מהם? כתוב בפרקי דרב אליעזר, חזרו לסורם. יצחק בכתוב לא שמענו שגייר, במדרש כתוב גם כן שהיה מגייר, אבל לא כתוב במפורש בפסוק. על יעקב לא כתוב שגייר. שוב, מדרש אומר אולי שכן, יש מדרש שכן, אבל בפסוק ודאי שלא כתוב. לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. המיוחד ביעקב, כמו שאמרנו, זה העובדה שכל בניו הם קודש. אבל בזכות מה? בזכות העובדה שהם בתוך בית. כשאתה בתוך בית, אתה יכול מתוך הקדושה של הבית לפרוץ החוצה. מתוך הקדושה של הבית, כשהבית הוא קדוש, יש אפשרות להתרחב. אז הארץ אשר אתה שוכב עליך, זה, שוכב עליה, זה מצומצם. אבל מכאן, לאט לאט, לאט לאט, ופרצתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה. זה לא בא בבת אחת. אתה לא עומד על הר. אבל אתה לא עומד על הר, כי מה, כשתעמוד על הר, מזה לא יישאר שום דבר. חזרו לסורן. אבל אם היסוד מתחיל מקדושה שמתחילה מהבית, מבית שיש לו מארבעה קטנים, סגור. אבל כשיש בית, כשהבית כולו הוא קודש, מזה אפשר להתרחב. ופרסתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה. נו, אז נשאל, אם ככה, אז מה התועלת? אחרי מה שאמרנו, אז מה התועלת במה שעשה אברהם ויצחק? הרי בסופו של דבר, הגמרא אומרת, לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה. גם לזה יש את זה. אבל כהכנה. התכלית היא בית. למה שעשה אברהם ולמה שעשה יצחק יש ערך, אגב שלא נשאר מזה שום דבר, אבל יש לזה ערך כהכנה. כמשל, אותו היחס שקיים בין האירוסין לנישואים. היחס שקיים בין האירוסין לנישואים. אחרי שאדם נשוי, הוא כבר בבית. האירוסין היא תקופה רעשנית. היא תקופה שבה אתה מבטא את השמחה. אבל היא הכנה. היא לא התכלית. היא איננה התכלית. התכלית היא הנישואים. ואותו יחס קיים גם כן רמוז. אותו יחס רמוז בתוספות בברכות. התוספות, הגמרא אומרת, מביאה שתי דעות. שתי דעות. דעה אחת שאומרת שנוסח הברכה, השנייה של קריאת שמע, מתחילה באהבה רבה. והדעה השנייה אומרת, מתחילה באהבת עולם. שתי דעות בגמרא. אומר תוספות, וכך, נוסח אשכנז, בבוקר בשחרית אהבה רבה, ובערבית אהבת עולם. זאת אומרת, הנישואים זה עולם, הנישואים זה נצח. הבחינה של הנישואים זה בית, אבל יש ערך גם להכנה. אז אהבה רבה היא בגדר ההכנה, אבל אהבת עולם היא החתימה, היא התכלית, והיא הנצח. על כל פנים, היחס הזה שאמרנו שקיים מצד אחד בין אברהם ויצחק ליעקב, לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. אומר לו יצחק ליעקב, ויתן לך אלוקים, ייתן ויחזור ויתן, לא בבת אחת. מדוע? משום שעניינו של יעקב זה בית. קודם כל להתחזק מבפנים, וכשמתחזקים מבפנים, לאט לאט פורצים החוצה. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, וייתן ויחזור וייתן.